קופלמד, פסקה מם. כאן אנחנו נכנסים לשאלה רצינית ביותר. אולי התחלנו לקרוא. הגענו לאף אם נודה. נקרא שוב, כי זה נושא שצריך פה הקדמה קצת. אמר הכוזרי, ואיך ייתכן ליישב כל זה? עם אזהרת, לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו. אתה הרי אומר שבאו הנביאים והחכמים אחרי משה, הוסיפו מצוות, גרעו מן המצוות הכתובות בתורה. כתוב, לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו. אז איך אפשר? הרמב״ם כותב שמכיוון שכתוב לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו, אי אפשר לשנות כלום. מה שניתן למשה ניתן וזהו. פתאום בא רב יהודה הלוי ואומר, תשמע, אפשר להוסיף, אפשר להוריד קצת. מה אם לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו? כן. אז איך הרמב״ם יסביר את זה ששלמה שינה? אז הוא תן לו ליישב את זה לבד. אנחנו כעת לומדים את הכוזרי. הוא לא מדבר, כן מדבר, אני לא יודע, אני בינתיים לומד, אני תראה, אני מאוד צער אופקים, וכאשר אני לומד משהו, אני לומד אותו. כן? אתם מבקשים עכשיו לישב את הרמב״ם, אי אפשר ככה. אני עכשיו מנסה להבין את רבי יהודה הלוי, זה כבר עולה לי מספיק במאמצים נפשיים ופיזיים כאחד. טוב, אמר הכוזרי, ואיך ייתכן ליישב כל זה עם אזהרת לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו? אמר החבר, לא נאמרה אזהרה זו, כי אם להמון העם. כלומר, ההמון לא יוסיף ולא יגרע. מי כן יוסיף ויגרע? הרבנים, הם יוסיפו ויגרעו. לבל יחדשו מצוות מדעתם ולא יתחכמו לקבוע אותן תורה לפי סברותיהם בלבד, כמעשי הקראים, ולכן זהירה מה כתוב, כי יקבלו רק מן הנביאים אשר יקומו אחרי משה, ומן הכהנים ומן השופטים, ואומרו על אודות הנביא, נביא הקים להם מקרב החיים כמוך, וגומר ודיבר עליהם את כל אשר עצבנו. כן. משפט אחד יהיה לכם לגר ולאזרח. זאת אומרת שגם גרים צריך לדון איתם כמו דיני ישראל מלידה. נכון.
לא, שהנביאים זה אותו דבר כמו העם,
נכון. נכון. כמו שמותר לכהנים להקריב קורבן, ולאחר שאתה לא כהן, לא. מה הבעיה? הלאה. באומרו על אודות הנביא, נביא הקים להם מקרב אחרים כמוך, ודיבר עליהם מכל אשר עצבנו, ואשר לכהנים ולשופטים, ציווה לשמור, לעשות, ככל אשר יורו. הרי כתוב, ועשית ככל אשר יורוך. איך הרמב״ם מבין ככל אשר יורוך? שאם יש ספק באחד מן הדינים, מכרים את ההלכה על פי רוב בסנהדרין. אבל לא שהסנהדרין יכולים לעשות דברים חדשים. רבי יהודה הלוי מרחיב מאוד את הסמכות של הסנהדרין. הסנהדרין יכולה גם להוסיף ולגרוע במצוות התורה. אז אם כן, מאמר, לא תוסיפו על הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם היום ולא תגרעו ממנו, זאת איפה כוונתו, לא תוסיפו על הדבר אשר ציוויתיכם על ידי משה, או על ידי נביא מקרבך מאחיך, לפי התנאים אשר נקבעו לנבואה, או לא תוסיפו על הדבר אשר הסכימו עליו הכהנים והשופטים מן המקום אשר יבחר השם. כי הללו מקבלים סיוע מן השכינה, וביות מספרם רב מאוד, לא ייתכן כי יסכימו ביניהם לדבר המתנגד לתורה. וכן לא תיתכן אצלם הטעות ביות חוכמתם רבה, אשר חלקה בא להם בירושה, חלקה מפת כושרם הטבעי, וחלקה נקנה להם בעמלם. כלומר, מה שהוא אומר, שבעצם אין הבדל מהותי בין נבואת משה לנבואת הנביאים שבאים אחריו. אבל כתוב, לא כן עבדי משה וכל ביתי נאמן הוא. זאת אומרת, לא כן עבדי, לא כמו שאר הנביאים. אם כן, אנחנו אומרים שיש כן הבדל מהותי בין נבואת משה לנבואת שאר הנביאים. אלא שהשאלה היא, עד כמה מהותי? כלומר, יש הבדל. אצל הרמב״ם, נבואת משה היא שונה בתכלית משאר הנבואות, ולכן זה שמשה נקרא נביא, זה בעצם רק שיתוף השם. באמת הוא לא נביא. הוא קטגוריה אחרת. מה שאין כן לפי רבי יהודה הלוי, שמשה הוא גדול הנביאים. ולכן לא ייתכן שהנבואה של שאר הנביאים תהיה בסתירה מפורשת לדבריו, אבל הטעיה פה ושם זה אפשרי. נכון? כלומר...
אז היה לא היה מקבל את ה-י"ג עיקרים.
יוצא לפי זה שרבי יהודה לוי היה מנסח את היו"ד ג' עיקרים קצת אחרת. כלומר, אפשר לומר שבה רמב״ם יש הדגשה של העליונות, הראשוניות של התורה, ואילו אצל רבי יהודה לוי יש הדגשה של הראשוניות והעליונות של העם. דרך האומה מתגלה התורה. ולכן יש המשך של התגלות, רק שלא כל אחד יכול ליטול את השם ולומר שהוא מפתח את הדברים. לפי הקבלה שבידינו, מצווים היו הסנהדרין לדעת כל החוכמות כולן, בשלמות. בייחוד, מאחר שרק מעט מאוד נסתייעו בנבואה ובבת קול העומדת במקומה וכדומה. זה רק בדרך אגב שהסנהדרין צריכים להיות אנשים חכמים. כן. הרמב״ם כותב שהנביא לא יכול להוסיף מצוות חדשות, אבל החכמים יכולים לעשות תקנות. תקנות. זאת אומרת שהחכמים יכולים לעשות תקנות, אבל לא להסביר מחדש, כלומר, לא לשנות בתורה עצמה. כלומר, אם החכמים יעשו תקנה ויאמרו שהתקנה הזאת כתובה בתורה, אז הם עבריינים. בוא נבדוק, הוא יביא כאן דוגמה. בסדר? וכאן חידוש פצצתי בפרשנות הפסוקים. אף אם נודה לקראים בפירושם לדברי הכתוב ממחורת השבת ועד ממחורת השבת. הרי כתוב מפורש. וספרתם לכם ממחורת השבת מיום אביאכם את עומר התנופה, שבע השבתות תמימות תהיינה, עד ממחורת השבת השביעית תספרו 50 יום. למה, והקרבתם מנחה חדשה לשם. מה זה ממחורת השבת? למחורת יום טוב ראשון של פסח, כך אתה אומר. איך אתה יודע? כך לימדו אותך. אני אשאל אותך, מי אלה שלימדו אותך? הפרושים.
קראים, לא קראים. בעין, לא בעין.
הלו, יש פה שיעור. כן. מי שלימדו אותך את זה הם הפרושים. מי הם הפרושים? זה אנחנו. כבוד לגאוות יחידה. אנחנו הפרושים. מה הצדוקים אמרו? מה?
שבת בראשית.
שזה שבת בראשית. כלומר, מה שכתוב בתורה וספרתם לכם יום מאחורת השבת, הכוונה יום השביעי בשבוע, זה השבת. כן, מה שנקרא שבת בראשית. ואז יוצא שתמיד צריך להתחיל לספירת העומר מיום ראשון בשבוע, ואז חג השבועות תמיד יחול ביום ראשון. כן, ככה סבורים הצדוקים. מי צודק?
אנחנו,
כן? מי אמר לך את זה? הרמב״ם. הרמב״ם אומר שהפרושים צודקים. זאת אומרת, שמה שכתוב בתורה ממחורת השבת, הכוונה ממחורת יום ראשון. וזה לא, זה ממחורת יום טוב, ראשון של פסח, בלי קשר אם הוא אוכל בשבת, או בראשון, או שלישי, או רביעי, או חמישי, או שישי בשבוע, לא משנה, שבת הכוונה יום טוב. ומה שהצדוקים אומרים, זה שהם לא יודעים ללמוד. זה דעת הרמב״ם. כן, מה אתה אומר?
אני שואל, אני מגיש לדעת, למה התורה שמשה במילה שבת?
ואז תישאל השאלה, למה התורה השתמשה במילה שבת כדי לדבר על יום טוב? זאת השאלה שהמפרשים דנו בה בהרחבה. אני אבל לך למשל חידוש אחד שאמר הרב יהודה קופרמן, ראש המכללה לבנות בירושלים, מכללת ירושלים, כן? אז הוא אומר, כי המצווה הראשונה שקיימו בני ישראל בשבת הייתה אל יצא איש ממקומו ביום השביעי. וביום ראשון של פסח, הראשון בהיסטוריה, המצווה הייתה, ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. אם כן, אנחנו רואים דמיון בין היום טוב הראשון של פסח בפעם הראשונה בהיסטוריה, לבין השבת הראשונה שבהיסטוריה, ששניהם צוינו בזה שלא לצאת. אז לכן זה נקרא שבת. אלא, הסבר יפה. מה?
זה פרשנות
נחמדה, יש לי כמה קושיות עליה. בסדר? אבל אפשר. בסדר? יש עוד הסברים. יש ההסבר של הרב קוק. מעבור הארץ במחורת הפסח. יש לי כמה קושיות גם על הלימוד. יש גם כמה קושיות על הדבר הזה. מה זה ממחורת הפסח? פסח זה י' ד'. אז מחרת הפסח זה ביום טוב ראשון בבוקר. אז לכן דווקא מהפסוק ביהושע יש קושיה על מסורת חז"ל, אם כבר. כן. אבל יש הפירוש של הרב קוק במשפט כהן, שבגלל, הרב קוק אומר דברים עמוקים מאוד, ששבת זה קדושה עילאית, שבאה מכוח הבורא, שברא את העולם בלי שיעזרו לו. ואילו יום טוב זה קדושה מכוח האומה. ואצל הצדוקים הם לא הכירו שיש שקדושת האומה נובעת מהקדושה האלוהית העליונה, כי הם לא הכירו בסגולה. ולכן הם גם לא הכירו בזה שיש הבדל בין ציבור לשותפים. שם יש לו פלפול שלם על הנושא הזה של קורבן התמיד. אבל בין הפרושים הם יודעים שקדושת ישראל היא המשך של קדושת השבת. ולכן היום טוב הראשון בשנה, שהוא יום טוב ראשון של פסח, חייב להיקרא בשם שבת, בתור גילוי של ההמשכה הזאת. כן, ככה. מה? על זה אין לי קושיות. לא יכול להיות קושיות. כן, עכשיו, יש עוד הרבה פירושים, כן? מה? אני שמעתי את השאלה בפעם הראשונה. אני לא יכול לענות עכשיו, כי אני באמצע המהלך, אתה מבין? תשמור את זה לאחר כך. בסדר. אז אם כן, אני מסכם, לפי הרמב״ם, מי שצודק בהבנת הפסוק, זה רבותינו הפרושים. ולא הצדוקים. הצדוקים סתם מדברים, לא יודעים ללמוד שום דבר בחיים שלהם. לעומת זה, רבי יהודה לוי, מה אומר לנו כאן? מי שצודק זה הצדוקים. מה שכתוב בתורה ממחורת השבת? הכוונה ממחורת שבת בראשית. מה אתה מתרגש? הצדוקים צודקים. אלא מה? אף אם נודה לקראים בפירושם לדברי הכתוב ממחורת השבת ועד מחורת השבת, כי הכוונה היא ליום ראשון בשבת, הלא נוסיף ונאמר. אחד השופטים או הכהנים או המלאכים הטובים בעיני האלוה, היטיב לפרש כך, והסכימו הסנהדרין וכל החכמים על ידו, כי כוונת המספר הזה אינה כי אם לשים רבע 50 יום בין ביקורי קציר שעורים לבין ביקורי קציר חיטים, ולשמור על 7 שבועות שהם 7 שבתות תמימות. ומה שהכתוב מזכיר את היום הראשון בשבוע אינו אלא למשל, כאילו הוא אומר, אם תהיה ההתחלה מאחל חרמש בקמה, באחד בשבת, אז תגיעו לסוף ספירתכם באחד בשבת. ומזה נוכל להקיש, כי אם תהיה ההתחלה בשני בשבת, נספור עד לשני בשבת. כלומר, מה שכתוב בתורה ממחורת השבת זה דוגמה. אבל זה יכול להיות גם ביום שני או שלישי. אולם זמן החל חרמש בקמה בידינו ניתן. כל זמן שנמצא אינו ראוי לכך, נתחיל בו ונספור ממנו. ואכן זמן זה נקבע ביום שני בפסח, דבר שאין בו סתירה לתורה. ונתחייבנו לקבל קביעה זו כמצווה, כי מן המקום אשר יבחר השם בא, לפי התנאים שהוזכרו, וייתכן כי בנבואה מאת האלוה יתברך בא, דבר שהוא בגדר האפשרות. כלומר, מה שהוא אומר כאן, ברגע שהרבנים החליטו, ואולי אפילו נביא עזר להם קצת בזה, ברגע שהרבנים החליטו לתת פירוש חדש לפסוק, רק שהוא נכנס למילים טוב, זה בסדר. זאת אומרת, מה שהצדוקים לא מבינים, זה שיש סמכות לרבנים לפרש פירוש חדש בתורה. אז מי השמרנים פה? לפי הרמב״ם, השמרנים זה הפרושים. מי המשנים? הצדוקים. לפי רבי יהודה לוי זה בדיוק ההפך. הצדוקים הם שמרנים כאלה כפויים, שלא מבינים שההיסטוריה משתנה, והם ריאקציונרים קוראים לזה. הם לא מבינים שעכשיו צריך לשנות, לתת פירוש חדש לפסוק. זה עצום, מה שהוא אומר כאן. הרב פרופסור דוד צבי הופמן, זכר צדיק לברכה, בפירושו לספר ויקרא, מביא את דברי רבי יהודה הלוי האלה, וכותב עליהם שם דברים, שזה ויתור מסוכן ומיותר. הוא מאוד כועס על רבי יהודה הלוי על הדברים האלה. איך אתה העזת לכתוב דברים כאלה, שנותנים מקום לרפורמים וכו' וכו'. בסדר, עם כל הכבוד לרב פרופסור דוד צבי הופמן, זכר צדיק לברכה, אבל רבי יהודה הלוי זה רבי יהודה הלוי. בסדר? אז יש פה מחלוקת מהותית, בהחלט, לגבי מהות התורה שבעל פה ומה עניינה. כן, מה אתה אומר?
איך הוא יכול להגיד שזה רמז? יש לו מקום אחר מהתורה, כאילו בבין מקרה אחד זה רמז.
רמז? איפה רמז?
כמו שהוא אומר פה, שזה רמז, זה כך שזה אמור להיות 50 יום.
לא, זה לא רמז. ככה הוא מסביר את הפסוק. הרי כתוב, תספרו 50 יום. כלומר, ברגע שהחכמים בסנהדרין יחליטו לתת פירוש חדש לפסוק, אבל הפירוש הזה ייכנס למילים וזה יסתדר, זה בסדר. גם אם עד עכשיו פירשנו אחרת. כן? אז יוצא שעל ידי כך אתה פטור מלנסות לתרץ את התורה שבכתב עם התורה שבעל פה. כי יכול להיות שבאמת פעם פירשו כך, אחרי אחרי שוב פירשו אחרת. אני אביא לך דוגמה אחרת. כתוב בתורה, לא יבוא מואבי ועמוני בקהל השם עד עולם. מכאן שאסור להתחתן עם מואבים ועם מואביות, נכון? והיו שני אנשים, מחלון וחיליון, ככה מסובר במגילת רות. יצאו למואב, התחתנו עם מואביות, מתו. למה הם מתו? מה הם עשו? מה לא בסדר? זה שאלי מלך הוא מת כי הוא... אלי מלך הוא יצא מארץ ישראל בזמן שכולם היו צריכים אותו, בסדר, אז הוא מת. אבל הילדים שלו, מה עשו? הם הלכו איתו הרי. אלא שהם התחתנו עם מואביות. והתורה אמרה, לא יבוא מואבי ועמודי בקהל השם עד עולם. טוב, חוזרים הביתה, ואחת משתי המואביות מתעקשת לבוא. נעמי אומרת, שמי, זה לא נעים, וזה... אני מתעקשת, אני בא. טוב, ולא יספה לדבר עימה. אולי היא תתייאש. אבל מה, היא המואביה, היא דבקה, ורות דווקא בה. מגיעה לבית לחם, ותהום כל העיר עליהם, ויאמרו, הזאת נעמי. כן, איפה רות? לא נעים לדבר עליה. כן? אל תקראו לי נעמי, קראו עיני מרה, כי אמר לי שדי מאוד, אני מלאה הלכתי, ורקם משיב אני השם. מה זה רקם? אין לה פה אף אחד. כן? מתעלמת מרות. אבל רות, היא הולכת ללקט בשיבולים. כן? נעמי אומרת, שמי, אני זקנה, צריך להביא ארוחת בוקר, אני לא יכולה לצאת, אולי תציעה. הולכת ללקט בשיבולים, בועז רואה, המואביה הזאת, היא לא כמו שאר המואביות. באמת, מואביה, איזה חסד היא עושה עם חמותה. איך זה יכול להיות שהתורה אסרה אישה כזאת? לא יכול להיות. באמת מוזר. טוב, חוזר הביתה, הוא אומר, בוא נפתח רגע רגע בפרשת כי תצא, מגלגל ספר תורה, אומר, לא יבוא מואב. מואבי ולא מואבית. עכשיו אני מבין. בלילה, רותו מגיע אליו, אומרת, אולי נתחתן? אל תדברי על זה עכשיו, תלכי הביתה. בבוקר, אוסף בועז 10 אנשים, אומר, רציתי ללמד אתכם הלכה. כן, ראש הסנהדרין. כן, מה ההלכה שאתה רוצה ללמד? רציתי להגיד לכם שמה שכתוב בתורה, מואבי, זה מואבי ולא מואבית. בסדר. תודה רבה שלימדת אותנו את ההלכה. מה אתה רוצה להגיד? רציתי לשאול, מי רוצה להתחתן עם רות? אף אחד לא רוצה. טוב, אז אני מתחתן איתה. כן, אז מה זה, מה הדבר הזה אומר? שמחלון וחיליון מתו על זה שהם עברו על דברי תורה, ובועז קיים מצווה. הוא עשה אותו מעשה כמו מחלון, והוא, במקום להיענש על זה, קיבל על זה שכר. שאלה קטנה, מה קרה למחרת? מת. כן, חזל אומרים, שלמחרת הלילה הראשון שהוא היה עם רות, בועז מת. מה אמרו בבית לחם?
מואבי ולא
מואבית. זה מואבי ולא מואבית, אה? ואז במשך כמה דורות התמשיכו להתווכח. עד ששמואל הנביא הכריע בסוף שהלכה כמו בועז. אז זה לא היה כך פשוט הסיפור הזה. מה?
אם מחלון היה עושה את
הלימוד, הוא לא היה ראש סנהדרין. זה בדיוק העניין. לא תוסף עליו ולא תגרום. לא אתה תקבע, אלא היית צריך לשאול את בועז. היית שולח אס-אמס לבועז. היית שואל אותו, מה דעתך על מואבי ולא מואבית? אם בועז היה אומר זה בסדר, מעולם לא היה קורה כל הסיפור של מגילת רות. כן? ואז המשיח היה צאצא של מחלון ולא של בועז. בסדר? זאת אומרת שיש פה חידוש עצום של רבי יהודה הלוי, שהפרשנות יכולה להסתכל על זה. אגב, שמה תגידו זו מחלוקת תהומית בין הרמב״ם לבין רבי יהודה הלוי? לא נכון. כי בסופו של דבר, גם לדעת הרמב״ם, אם בא בדין ומחליט לדרוש את הפסוק אחרת, אז הוא יכול. כך הוא כותב בהלכות ממרים, שבדין מאוחר יכול לדרוש אחרת מבדין שקדם לו, אלא עם הבדל אחד. שלפי הרמב״ם יש רק אחד שצודק. כלומר, לפי הרמב״ם, או שהבדין הקודם, או שהבדין החדש צודק בהבנת הפסוק. מישהו טעה פה. לפי רבי יהודה הלוי, אין פה טעות. אפשר לפרש פעם כך, פעם כך. כן, בבקשה.
למה מת?
למה מת בועז? הוא היה בן 86. הוא היה זקן. ולא עוד, אלא כדי שיבצר הוויכוח. כלומר, זה מצד ההשגחה. שההשגחה רצתה שיבצר הוויכוח מסביב למואבי ולא מואבית, כדי שדוד יאמר, מוזר הייתי לחי ונוכרי לבני אמי וכו'. כן. אתה אומר כך, אז אולי היום בית דין יוכל לבטל תקנות קדומות שמזמן הגמרא וכדומה. אז התשובה היא שאין לנו כוח כזה בגלל הגלות. כלומר, ככל שהגלות הולכת ומתעמקת, או נכון, הלכה והתעמקה, כך יכולת היצירתיות, החיוניות שלנו הלכה והצטמקה. כלומר, יש הבדל בין יצור חי ליצור מת או חולה. יצור חי, אם הוא לא בתנועה, הוא מתנוון. אבל, ולכן, בזמן שישראל על אדמתם ויש נביאים ויש סנהדרין בלשכת הגזית ושכינה שורה, אדרבה, מצופה מאיתנו להתפתח. אבל בזמן הגלות אנחנו כמו גופה. גופה, כמה שמזיזים אותה יותר, היא מתקלקלת יותר. לכן אנחנו בהקפאה. עד מתי? עד ההתחדשות. איך, מה צריך לעשות בשביל להתחדש? צריך סנהדרין בלשכת הגזית. תחזיר את הנבואה, תחזיר את בית המקדש, נוכל לדבר. היום אנחנו בשלב ביניים. יצאנו מגלות, אבל עדיין הכלים להתחדשות ההלכתית לא קיימים, וזה יוצר מתחים בחברה הדתית. אפילו בחברה הדתית יש כל מיני אנשים שרוצים לעשות שינויים, והם סבורים שהם יוכלו לעקוף את הצורך במעבר הפורמלי הזה. ועכשיו צריך להבין, למה זה חשוב שזה יהיה דווקא דרך הסנהדרין ולא על ידי איזושהי יוזמה פרטית של מישהו שבא לו לשנות את ההלכה? בגלל שהשאלה היא מהו סולם הערכים שעל פיו אתה עושה את השינוי. אם סולם הערכים הוא חיצוני ליהדות או פנימי ליהדות. כלומר, יש אנשים אומרים צריך להתאים את ההלכה לדרישות הזמן. סחתן, איזה זמן? מה עם דרישות הזמן? אם תאמר שזה התרבות המערבית, מי אמר שזה מחייב אותנו? אולי אתה לא עושה נכון. אבל כשסנהדרין יושב בלשכת הגזית, אז יש בריאות לאומית כזאת שמבטיחה לנו שהשינוי נעשה לפי אופייה הפנימי של האומה. בסדר? כך כותב גם הרב באורות התורה. רגע. ההבדל הוא כי רות נתגיירה קודם נישואיה עם בועז. כן, זה אפשרות. לא חייבים לפרש כך. כי וכי יעלה על דעתך שמחלון וחיליון לא גיירו אותן? האם שיטת הכוזרי מתאימה לשיטת הריהל, שישנם ממתת פנים לתורה, אולי כמספר הרמות הרוחניות בעם, ויהיה מסור ביד חכמי ישראל שבכל דור הותה ההכרעה כמותם? כן, זה מתאים. איך רבי יהודה הלוי מסתדר עם התלמוד? אמר רב יהודה, אמר שמואל, 3,000 הלכות נשתקחו בימי אבלו של משה. אמרו לו ליהושע, שאל. אמר להם, לא בשמיים היא. אמרו לו לשמואל, שאל. אמר להם, אלה המצוות שנביא רשאי לחדש דבר מעתה. אני צריך להגיד שזו מחלוקת סוגיות, כפי שאומר הרב קוק בעצמו באיגרת על הנושא הזה. יש סוגיה בגמרא שאומרת במפורש שגם יהושע וגם שמואל הנביא אמרו שאי אפשר לשאול בשמיים הלכות חדשות. אי אפשר לשאול. כן, אז הרב קוק יסביר שזו מחלוקת בין סוגיות שונות בתלמוד. יש סוגיות שמשתמע כך, סוגיות שמשתמע כך.
למה לא מביא את שוטרים בתכנז? הוא חידש את
הפלפלפל במלאכות. כן, בפלפולו, לא בנבואה. נתניאל בן כנז חידש את ההלכות בפלפולו. אז יש הבדל, זה בפלפול ולא בנבואה. אם כיום אין נבואה, כיצד זה ישנם רבנים המשנים הלכה? כגון לומר הלל ביום העצמאות ולהתיר לשמוע נגינה ביום זה. מה אתה אומר? הם לא שינו הלכה, הם פשוט מקיימים את ההלכה. פשוט, אני אשאל אותך שאלה פשוטה, אתה שואל היקר. אני מתאר לעצמי שהיום שמעת קריאת התורה, נכון? בבית הכנסת. מי התיר למניין שבו התפללת לקרוא בתורה? הרי אסור לתקן תקנות חדשות. מה, אז הם תקנו איך, איך, איך המניין שבו התפללת הבוקר העיז לתקן את התקנה לקרוא בתורה ביום שני בבוקר? היום יום שני.
לא.
אני מדבר על הבוקר. היום יום שני. בסדר? אלא מה תאמר? לא, הם לא עשו שום דבר חדש. הם פשוט ממשו הלכה קדומה של אנשי כנסת הגדולה, תקנת עזרה, לקרוא בתורה בשני וחמישי. אלא מה? זה המימוש. אז אותו דבר. הרבנים שאומרים את ההלל ביום העצמאות, על פי תקנת הרבנות הראשית, אינם אלא מקיימים את ההלכה שתקנו הנביאים הראשונים, המובד במסכת פסחים, דף קוף י' זין עמוד א', שכל פעם שנגאלים צריך לומר את ההלל. ראשי כגון חנוכה. אז מה הבעיה? מי שלא אומר את ההלל, הוא בזה רפורמי, כי הוא עובר על ההלכה הכתובה במסכת פסחים בשם הנביאים, שצריך לומר הלל כל פעם שנגאלים. כיצד נגדיר... כיצד נגדיר לפי זה למי הזכות ליטול את הסמכות בכל דור? ומה משמעות הגמרא במכות דף כף דלת בא דוד ועמידן וכולי, ובפרט לפירוש רשי שם? טוב, למי הזכות ליטול את הסמכות בכל דור ודור? למי שהסמכות בידו, דהיינו בדין. בסדר? עכשיו, יש דרגות בבית דין, יש בית דין חשוב, יש בית דין מקומי וכדומה. יש הלכות בזה. לא? אבל בשביל זה יש סמיכה לרבנות, ובשביל זה יש סמיכה לדיינות, ובשביל זה יש תקנות שנעשו בארצות וכדומה. כן.
יש סמכות לסנהדרין להפוך את
עשרת הדיברות? האם יש סמכות לסנהדרין להפוך את כל עשרת הדיברות? למשל, להוריד את לא תרצח. אתה רוצה למחוק את לא תרצח, למשל. הבנתי, הבנתי. אני חוזר על שאלתך. אתה שואל, האם יש סמכות לסנהדרין לשנות את עשרת הדיברות? תשובה, אין סמכות לסנהדרין לשנות שום דבר. הסנהדרין לא יכולה לשנות שום דבר. מה שכתוב בתורה צריך לעשות. אלא יש להם סמכות לתת פירוש חדש. זה כן, זה מה שאומר רב יהודה הלוי. יש? מה פירוש לא תרצח? זאת שאלה, לא? למשל, האם הפלה היא רצח או לא? האם לא תרצח כולל בעלי חיים או לא? האם אדם שיש לו כבר מוות מוחי, אבל הלב שלו פועם, מותר לנתק את המכשירים או לא? איך תדע? איך תדע? בשביל זה יש סנהדרין. הסנהדרין, יש מחלוקות בדברים האלה, מכריעים. הסנהדרין נותנים פירוש לפסוק. הם לא יכולים לבטל את הפסוק. כלומר, מכאן ואילך מותר לרצוח. הם לא יכולים להגיד דבר כזה. הם יכולים לתת הגדרה של מה זה לא תרצח. ואז ההלכה משתנה, יכולה להשתנות, שפעם מפרשים לא תרצח כך, ופעם מפרשים כך. כן, בבקשה.
אפשר להסביר את הטעם של רבי יהודה הלוי? כי הרי השם נתן למשה את הפסוק, וגם הסביר לו גם כן מה הפירוש של הפסוק. אז אם מוסיפים פרשנות חדשה, אז זה לא מה
שהתכוון הקדוש ברוך הוא. אבל רגע, למה רבי יהודה הלוי אומר את זה? בגלל שהוא רואה את הפסוק שכתוב, נביא אקים להם מקרב אחיהם כמוך, וציוויתי אותו את כל, וסנתי דברי בפיו, ודיבר את כל אשר עצבנו. אז אם ככה, אם מקרב אחיהם כמוך, מה פירוש המילה כמוך? אז סימן שגם הנביא יכול לשנות.
זה בענייני הלכה, השתמכות בענייני הלכה, לא בפרשנות.
זה הכוונה. זה הכוונה, שההלכה משתנה בגלל פרשנות חדשה בפסוק. אגב, הרב קוק הולך בכיוון של רבי יהודה הלוי. נביא לכם דוגמה. בקבצים מכתב יד קודשו חלק ב', הוצאת ישיבת רמת גן, שיצא לאחרונה. שמע הרב קוק דן בשאלה, מה יהיה עם קורבנות לעתיד לבוא כשהאנושות תהיה צמחונית? נגיד, יבוא זמן, כל בני אדם יהיו צמחוניים. אז איזה משמעות יהיה להקריב כבשים? כך שואל הרב. אז אומר, לא, כשכבר כל העולם לא יאכל בשר, ממילא גם הקורבנות לא יהיו מן הבשר. והוא מביא את הפסוק, והוא מסביר איך הסנהדרין אז תדרוש את הפסוק. כלומר, הוא כבר מכין לסנהדרין הבאה, לתקופה שהאנושות תהיה צמחונית, הוא מכין להם את הדרשות. בסדר? זה אפשר. בבקשה. כן, הוא מסביר. את קורבני לחמי לישי, אז ריח ניחוחי. אז למה כתוב הוציא בשר בלשון לחמי? כי כל זמן שאתה, כי ברגע שאתה תאכל רק לחם ולא בשר, אז ממילא גם קורבני יהיה מלחם. ככה כותב הרב. מה? אה? לא, זה לא שלומדים הלכה מהתורה שבכתב, אבל התורה שבכתב צריכה לדרוש את התורה, התורה שבעל פה צריכה לדרוש את התורה שבכתב. אז איך לדרוש? אפשר לדרוש באופן חדש. זה כמו שלמשל, מה שכתוב בתורה, עין תחת עין. או יותר מזה, כאשר ייתן מום באדם, כן יינתן בו. כתוב, פסוק בפרשת אמור, לא? כאשר ייתן מום באדם, כן יינתן בו. אז אם כך, איך אתה יכול להגיד שזה ממון? אז צריך למצוא איזה פסוק, כלומר, איזה דרשה של חכמים שתתאים לזה. כלומר, יכול להיות שבימי קדם הכוונה של הוציאו את העין, ולדורות זה שינו חכמים. אגב, מה שאני אומר לא רחוק מדעת הרמב״ם בעצמו. אולי נקרא לכם את דברי הרמב״ם, בספר מורה הנבוכים. יש פה מורה נבוכים. איך זה הגיע לפה? אני קורא כאן בחלק שלישי של המורה, פרק מ"א. המצוות אשר כללתן הקבוצה השישית, לפי הרמב״ם יש 14 סוגים של מצוות. קבוצות של מצוות. יש קבוצה שקוראים לה העונשים, היא הקבוצה השישית. ותועלתם באופן כללי ידועה, או כבר הזכרנו, מה התועלת בעונשים? להרתיע. אחר כך הוא אומר, עשה עונש כל פושע נגד זולתו, באופן כללי, שיעשה בו כאשר עשה, בשווה. אם פגע בגוף, פוגעים בגופו. ואם פגע בממון, פוגעים בממונו. ויש לבעל הממון למחול ולסלוח. אבל הרוצח, דווקא מחמת חומר פשעו, אינו נסלח לו כלל, ואין לוקחים ממנו כופר. וכו' וכו'. אני מדלג. ומי שישחית איבר, מאבדים לו כמותו. כאשר ייתן מום באדם, כן יינתן בו. כלומר, אם מישהו הוציא את העין של חברו, מביאים כפית, בית הדין, לוקח כפית ומוציא את העין של המכה. אם זה היה עם מקדחה, אז עם מקדחה. נכון? כאשר ייתן מום באדם, כן יינתן בו. מפורש, רמב״ם. מה? אתה אומר ביד החזקה, לא, ביד החזקה הוא כותב שצריך לתת ממון. אז איך הוא עושה את זה? בשביל זה יש המשך לרמב״ם. ואל תטריד את מחשבתך במה שאנו עונשים כאן בתשלומים. כלומר, אל תקשה עליי ממשנה תורה, שאני כתבתי שמה שזה בכסף. כי הכוונה עתה לתת טעם למקראות, לא ליתן טעמים לתורה שבעל פה. קודם כל, כן, ברור שלפי הרמב״ם, התורה שבעל פה איננה הפירוש הפשטי של התורה שבכתב. תורה שבכתב אמרה להוציא את העין, תורה שבעל פה אמרה לתת ממון. מסלול אחר לגמרי. אז זאת אומרת שפה הוא מתקרב לרבי יהודה הלוי. אז איך זה יכול להיות? הרי הוא אומר שאחרי משה רבנו אפשר לשנות שום דבר. בוא נבדוק. אם מה שיש לי בדין זה סברה, אשמיענה בעל פה. אומר הרמב״ם, יש לי עוד פירוש, יש לי סברה בזה, אני אגיד לך את זה בעל פה כשאני אפגוש אותך. מה עושים? הבעיה היא שהרמב״ם מת. עכשיו, אז זאת אומרת, הרי בשביל מי הוא כתב את זה? לתלמיד שלו, רבי יוסף ורבי יהודה בן עקנין, בשבילו הוא כתב את המורה נבוכים. אז רבי יוסף ורבי יהודה כנראה ידע את הפירוש. מי עוד יכול להיות שידע את הפירוש? הבן שלו, כן? בפירוש רבי אברהם בן הרמב״ם על התורה, לפרשת משפטים, כשהוא מגיע לפסוק עין תחת עין, הוא כותב כך, עין תחת עין פרשו רבותינו ממון, והצדק איתם כמו שהוכיח רבנו סעדיה מהפסוק הזה והפסוק הזה וכו' וכו'. ולאבא מארי זצ"ל, למי מתכוון? לרמב״ם, ביאור נפלא, המיישב, סליחה, המיישב הקבלה עם הפשט. והוא, ואי אפשר לחוטבו, לפי שהוא זל, הסתירו. וואי. אבל דבר אחד בכל זאת גילה לנו רבי אברהם בן הרמב״ם, שיש כאן יישוב בין הקבלה לבין הפשט. זה לא התקדם. לרבי אברהם בן הרמב״ם היה בן, רבי דוד הנגיד. רבי דוד הנגיד כתב פירוש לספר שמות. וכשהוא מגיע לפסוק עין תחת עין, הוא לא כותב כלום. אז אכלנו אותה. לרבי דוד הנגיד היה נכד, רבי יהושע הנגיד, ששם נמצא המפתח להבנת מה שהרמב״ם אמר, אבל בלי להזדקק לרבי יהושע הנגיד, כי זה קצת מורכב איך ללמוד ממנו. אני חושב שהסוד הזה שהרמב״ם אומר שהוא ישמור אותו בעל פה, הוא כתב אותו במפורש שחור על גבי לבן. הרמב״ם בעצמו כתב את הסוד הזה במקום אחר, בהלכות חובל ומזיק הוא כתב את זה, רק פשוט לא שמים לב שהוא כתב את זה. רגע, כן, מה הוא שמע כל כך בסוד אם הוא כותב את זה במפורש? בוא נקרא ואנחנו נראה שהרמב״ם כתב את זה, מה הסוד שלו. מקום הניחו לי להתגדר בו, הלכות, תדע מה, נקרא את זה ברמב״ם, תגיד לי אחר כך אם הוא כתב או לא כתב. הלכות חובל ומזיק, הלכה א', זה הפרק ראשון, הלכה א', החובל בחברו חייב לשלם לו חמישה דברים, ואלו הם נזק וצער וריפוי ושבט ובושת, וחמישה דברים אלו כולם משתלמים מן היפה שבנכסיו, כדין כל המזיקים. נזק, כיצד? שאם קטע יד חברו או רגלו, רואים אותו כאילו הוא עבד נמכר בשוק, כמה היה יפה וכמה הוא יפה עתה, ומשלם הפחת שיפחית מדמר, שנאמר עין תחת עין, מפי השמוע למדו, שזה שנאמר תחת לשלם ממון הוא. זה הלכה. זה שנאמר בתורה, כאשר ייתן מום באדם כן ינתן בו, אינו לחבול בזה כמו שחבל בחברו, אלא שהוא ראוי לחסרו עבר או לחבול בו כאשר עשה, ולפיכך משלם נזקו. והרי הוא אומר, ולא תיקחו כופר לנפש רוצח, לרוצח בלבד הוא שאין בו כופר, אבל לחסרו נברים או לחבלות יש כופר. וכן זה שנאמר בחובל בחברו ומזיקו, לא תחוס עינך, שלא תחוס בתשלומים, שמה תאמר אני זה, ושלא בכוונה חבל בו, הרחמנו, לכך נאמר לא תחוס עיניך. ומיניין, אז קודם כל אתם רואים שבכר הרמב״ם נותן לנו התחלה של הבנה, שמה שכתוב, כאשר יתנו באדם, זה כוונה שמגיע לו כך. ומיניין שזה, זה לא נשמע סוד כל כך גדול. אין, זה סברה פשוטה. ומיניין זה שזה שנאמר באיברים עין תחת עין תשלומים הוא, שנאמר בו חבורה תחת חבורה, ובפירוש נאמר וכי יקה איש את רעהו באבן או באגרוף, רק שבטו ייתן ורפו ירפא, הלמדת שתחת שנאמר בחבורה תשלומים, והוא הדין לתחת האמור בעין ובשאר איברים. ומה אתה עושים עם נפש תחת נפש? ששמה זה כיפשו אותו. הלכה וב, כאן אנחנו נפתח אוזניים גדולות. ואף על פי שדברים אלו נראים מעניין תורה שבכתב, וכולן מפורשים הן מפי משה רבנו מהר סיני, כולן הלכה למעשה הן בידינו, משפט מוזר, הלכה למעשה הן בידינו, וכזה ראו אבותינו דנים בבית דינו של יהושע, ובבית דינו של שמואל הרמתי, ובכל בית דין ובית דין שעמדו ממות משה רבנו ועד עכשיו. אני חוזר. זה הלכה ששמענו מפי משה, וככה ראינו דנים בבית דינו של יהושע ואילך. משהו חסר פה. מה חסר? בית דינו של משה. כלומר, מה אומר לך הרמב״ם? וזה כנראה הסוד שרמז אליו בנו, או שהוא רמז בעצמו במורה נבוכים, שפשט הכתוב זה הפשט הכתוב עם משה. אבל משה כבר לימד אותנו מראש את התורה שבעל פה כיצד לעשות לדורות. כלומר, לפי הרמב״ם, השינוי נערך ברגע שמשה מת. לפי רבי יהודה הלוי, הוא יכול להיערך גם כמה דורות אחר כך. כן, כן, זה בדיוק העניין. 3,000 הלכות נשתכחו, אז אי אפשר היה לחדש אותן.
לא יודע, כ-3,000 זה קשור לעניין?
אני לא יודע. עכשיו, שלום, כבוד הרב. למה דוד המלך היה צריך להגיד, נוכרי, הייתי לבני עמי, לבני עמי, תודה רבה. כן, כי אמרו שהוא לא ראוי לבוא בקהל, כיוון שהוא צאצא של רות המואביה. לפי הרב קוק, בטלה שאלת הרמב"ן על הרמב"ם בעניין הקורבנות לאחרית הימים. כשלא תהיה עבודה זרה, גם מהות הקורבנות תשתנה. לא נכון, כי לפי הרמב"ם, הרי לא תשתנה ההלכה לעולם. אז זה כן קושי על הרמב״ם, מה שמקשה הרמב״ן. כן. טוב. זה היה כל זה בשביל להבין את הרמב״ם. אז אם כך, אנחנו פטורים מכל השאלות המלחיצות איך ליישב בין ההלכה הרבנית לבין פסוקי התורה. אין שום צורך ליישב. הפסוקים אומרים א', ההלכה הרבנית אומרת ב', ושלום על ישראל.
כל דבר שאין בו סקירה,
כן, אפשר אפילו לתת פירוש דחוק וכו'. כי הרי אנחנו פוסקים את ההלכות לא לפי הפסוקים, אלא לפי המסורת שבידינו. אז מה אכפת לנו מה כתוב בתורה, מבחינת ההלכה? עכשיו, העמדה הזאת היא שנויה במחלוקת אצל רבותינו. יש מרבותינו שהולכים בדרך שאני אמרתי, למשל רשי, או למשל רבי יהודה הלוי, וכדומה, או הנציב מוולוז'ין, ויש מרבותינו שהולכים לגמרי להפך. הם אומרים, לא ייתכן שהפסוק יאמר אחרת מן ההלכה. מן ההלכה, ולכן הם מפרשים את כל הפסוקים באופן שהם ממש ההלכה. זה דעת רבנו סעדיה גאון, והרמב"ן, והכתב והקבלה, והמשך חוכמה. כלומר, יש כיוונים שונים בפרשנות, יש כאלה שהולכים כך, יש כאלה שהולכים כך. כל פעם זה מתוך התמודדות, עם אלה שמערערים על הסמכות של התורה שבעל פה. אז יש כאלה שאומרים, אתם מערערים על הסמכות של התורה שבעל פה, אתם לא יודעים ללמוד בכלל. בואו נראה לכם שהפסוק אומר מה שהרבנים אומרים. ויש כאלה שאומרים, לא, ההפך. אתם לא צריכים לערער על הסמכות של התורה שבעל פה, כי התורה שבעל פה לא מחויבת לתורה שבכתב. כך שמצאנו שתי מסורות פרשניות, ולא קרב זה אל זה כלל. כן, בבקשה. יפה. שאלתך היא שאלה מצוינת. אם ההלכה נלמדת מהתורה שבעל פה ולא מן התורה שבכתב, אז למה הוזכרו מצוות בתורה שבכתב? זאת שאלתך? שאלה טובה, לא? נכון? הוא שואל, למה הוזכרו מצוות בתורה שבכתב לפי זה? פשוט מאוד. הם הוזכרו במידה, וזה משרת את המגמות של התורה שבכתב. אני אמרתי? נכון. רק שנייה, רק שנסביר. לתורה שבכתב יש מטרות. כדי לממש את המטרות האלה, צריך להזכיר בין היתר גם את המצוות האלה. אני אסביר. מהי המטרה של התורה שבכתב? נכון, זה אחת התשובות. התורה שבכתב נכתבה כדי ללמד למשל את יד השם בהיסטוריה. אז חלק מיד השם בהיסטוריה זה שהשם נתן מצוות לישראל. לכן מספרים לך במסגרת הסיפור ההיסטורי שניתנו המצוות פלוני ואלמוני. הרי לפני כל סדרה של מצוות שבתורה שבכתב יש פסוק נפלא, וידבר השם אל משה לאמור. סימן שכל מה שכתוב בהמשך זה חלק מהסיפור. מספרים לך שמצווה פלונית ניתנה. אבל איך היא ניתנה, איך מיישמים אותה, זה נאמר בעל פה. פירוש אחר, למה ניתנה התורה שבכתב? ללמד אותנו מוסר. למשל, למה כתוב בתורה שבכתב עין תחת עין? כדי שהגויים ידעו, כי הרי בשביל מי נכתבה התורה שבכתב, תגיד? בשביל הגויים. שהגויים ידעו שעל אלימות משלמים. אתה לא תהיה אלים, כי אם אתה תהיה אלים, אני אראה לך מה זה. מה שעשית, נעשה לך.
זה כבר כתוב, אבל
בחוקי חמורבי זה כתוב?
חוקי חמורבי יש, רואים שיש עונש על שכר, לא, העיקרון, זה ספציפית.
בחוקי חמורבי כתוב ככה? מה פתאום?
מה
פתאום? בחוקי חמורבי כתוב שאם יש לך כסף והרגת מישהו, אתה משלם. נכון? לכן התורה אמרה, ולא תיקחו כופר לנפש רוצח. בניגוד למה שמקובל אצל חוקי חמורבי.
לא, נכון, אני לא דיברתי על ספציפית ההרג, אני דבר עכשיו על זה שיש עונש, יש עונש, כלומר, יש עסקה משהו...
מותר גם לחמורבי להגיד דברים נכונים, אז מה, בגלל שחמורבי אמר דבר נכון, אז התורה אסור לה להגיד את זה?
לא, בסדר.
אז זאת אומרת, שהתורה רוצה להודיע לעולם כולו, תדעו לכם שעל אלימות לא נעבור בשתיקה. עין תחת עין. כמובן שכזה יגיע לבית דין, יש לנו כללים איך לעשות את זה. ברור? כלומר, יש דברים שמשרתים את המגמה של הסיפור. כן, בבקשה.
א', יש לי שתי שאלות. מה, התורה זה רק ספר היסטוריה? בבית, אבל יש משנה ששור של גוי, הוא דווקא לא משלם לגוי.
נו.
אז כאילו, אתה לא יכול להגיד, שאני בא להגיד שאם יש, אם אני הזקתי, אז אני צריך לשלם, כי אני בעצמי לא מקויה בזה. וזה לא מסתדר. הוא מצאתי שאני את הדורש ממנו, הוא מצאת שאני את הכל עצמך לא.
שתי שאלות שאלת. אני אחזור עליהן. שאלה ראשונה. מה, התורה זה רק ספר היסטוריה? עד כאן השאלה הראשונה. שאלה שנייה. הרי שור של יהודי שנגח שור של גוי, היהודי לא משלם. איך אתה יכול לבוא אל אומות העולם בתביעה, כשאתה בעצמך לא רוצה לעמוד בתביעה הזאת? בסדר? אז זה שאלה שנייה שלך. טוב, שתי תשובות. כל שאלה תשובה. האם התורה היא ספר היסטוריה? התשובה היא כן. היא ספר היסטוריה אלוהית, מגמתית. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רוצה לגלות לנו איך הוא פועל בהיסטוריה. בשביל זה הוא נתן לנו את התורה שבכתב. מצוין. כדי לדעת מה לעשות, אני לא צריך את הספר הזה. זה ספר ההלכה הגרוע ביותר שנכתב אי פעם. אין אינדקס, יש סתירות פנימיות, וההלכות מפוזרות על פני כל הספר. אי אפשר להבין כלום מהספר הזה. כתוב שמה, לא תעשה כל מלאכה. אני לא יודע מה זה מלאכה. לא יודע כלום. אני יכול להבין את ה... אפשר ללמוד הלכה מספר התורה? אי אפשר. זה דבר אחד. זה גם מה שאגב רבי יהודה הלוי כל הזמן הסביר לנו לפני כן, שאי אפשר להבין את הפסוקים להלכה. לכן זה ספר היסטוריה, כמו שאמרת. עכשיו, לגבי זה שאני לא משלם כשהשור של... שלי נוגח שור של גוי. איך אתה יודע את זה? תורה שבעל פה. בתורה שבכתב זה לא כתוב. זה בדיוק מה שאני אומר לך. שהעקרונות... כן, אני מסביר לך, התורה שבכתב ניתנה לגויים, והתורה שבעל פה ניתנה לישראל. לכן, מה שהגויים צריכים לקלוט, זה שכששור נוגח, הוא צריך לשלם. זה שבתורה שבעל פה כתוב שאצלנו, שראה הוא ולא של נוכרי, זה הגוי לא יודע. הוא לא למד את זה. זה בתורה שבעל פה. זה לא משרת את המגמה של התורה שבכתב. ודאי שמתנגש אחת בשנייה. התורה שבכתב יש לה מסר א', התורה שבעל פה יש לה מסר ב'.
אפשר להוסיף?
תמיד, שנייה. תמיד מה שאני אומר? המסרים של התורה שבעל פה הם שונים, ולפעמים מתנגשים עם המסרים של תורה שבכתב.
איך זה?
בגלל שזה חשוב לדעת שיש עקרונות, וחשוב לדעת שיש אופן המימוש של העקרונות. אופן המימוש של העקרונות זה מתחשב בעוד נתונים. לא, הלכה לא מדברת על עולם דיאלי, הלכה מדברת על עולם דפוק. הרי זה מה שמסביר הרמב״ם. למה שור של יהודי שנגח שור של גוי לא משלם? כי הגויים הם מפקירים את הבהמות המזיקות שלהם להזיק בכל מקום, אז אנחנו נראה להם מה זה. כך אומר הרמב״ם. מה שאין כן, אם הוא גר תושב והוא שומר על השברים שלו, כן נשלם לו. ברור? כן, זאת אומרת שאחר כך הפירוט, ההלכה למעשה, איך לתקן את העולם, אז יש כל מיני הלכות שהן סותרות במבט ראשון את הכתוב, אז מה? אבל את זה לא נלמד לגויים, כי הם לא מסוגלים להבין. כן, בבקשה.
אבל מה שהתורה שבכתב נכתבה בשביל הגויים.
נכון.
למה אנחנו קוראים בתורה שבכתב?
אתה שואל שאלה יפה. אם אני אמרתי שהתורה שבכתב נכתבה בשביל הגויים, אז למה אנחנו לומדים אותה? תשובה א', אנחנו לא לומדים אותה. תיכנס לבית מדרש, תחפש תנ"ך. אתה לא תמצא, לא, זה לא מקרי. זה עצוב, אבל זה לא מקרי. דבר נוסף, ודאי שאנחנו לומדים אותה, כי אנחנו גם כן גויים. כלומר, אנחנו גם שייכים לכלל האנושות. אז זה נוגע לנו, גם כן. מדוע ניתנה התורה שבעל פה, בעל פה? וכך נולדו השאלות, האם ספר חוקים לא אמור להיות ברור? תשובה, דווקא בגלל שהתורה שבעל פה היא בעל פה, החוקים נשמרו. ברגע שהתחילו לכתוב, התחילו הספקות. כי ברגע שאני מעביר לך מסר בעל פה, אתה מבין את כוונתי. ברגע שאתה צריך לפרש את מה שאני כתבתי, אתה תתחיל להסתפק למה התכוונתי, ותיווצרנה אסכולות שונות בהבנת הכתוב. מאז שנכתבה המשנה, נכתבו מסביב לה 80,000 ספרים. לעומת מה שהיה לפני כתיבת המשנה, שהכל היה ברור. אדם היה לומד אצל רבו, משמש את רבו, אז הוא ידע מה הלכה. פשוט מאוד. 80,000 עותקים של באהבה ובאמונה. הערתך חשובה מאוד, היא מועילה לנו מאוד, אנחנו מודים לך. כן, בבקשה. מה אתה רוצה? רצית להגיד משהו? למה התורה ניתנה רק לנו ולא לכלל האנושות? שאלה זו נידונה במאמר ראשון, פסקה קוף, קוף א', קוף ב', קוף ג'. מה? נכון, אז מה? למה זה, מה? לא הבנתי את השאלה. מי? התורה שבעל פה, למה לא ניתנה לכל האומות? הם לא במדרגה של זה בכלל. התורה שבכתב כן ניתנה לכל האומות. זה נמצא בכל הספריות של כל העולם כולו. זה רב המחר העולמי. אין ספרייה בעולם שבה אין תנך. לא קיים. תסתכל בבית התנך בתל אביב, יש שם קומה שלמה עם תרגומים לכל השפות של ספר התנך. לכל השפות היותר נידחות במעמקי הג'ונגל, שם יש תנ"ך שהם מתרגם. כן, בבקשה. למה הארץ הזדעזע כשתרגמו את התורה? לא. לא. כשתרגמו את הנביאים, לא כשתרגמו את התורה. כן. התורה שבעל פה מטרתה להגיד לי מה לעשות. אני רוצה עכשיו לשטוף כלים. איך אני שוטף? בשביל זה יש תורה שבעל פה.
לא במצב הנוכחי. אבל זה הביטוי המעשי של העקרונות האלה
שמוכים? אתה אומר שהתורה שבעל פה היא הביטוי המעשי של עקרונות שבתורה שבכתב? לא. לא. לא, התורה שבעל פה זאת מסורת האומה של מה שצריך לעשות. וזה מתחיל ממשה רבנו. חלק מזה משה כתב גם בתורה שבכתב, אבל מתוך מגמה אחרת לגמרי. כדי לשמש הדרכה מוסרית, היסטורית וכדומה. כן.
מה המטרה אז, מה הכוונה הלכה למשה מסיני?
הלכה למשה מסיני זה הלכות שטעמן לא ידוע והן ידועות באומה מדורי דורות. כן.
לא כל הלכות שטעמן
לא ידוע. לא. אמרת
שרק ברגע
איך עונים על שאלה כזאת? לא, זה כמו, זה קצת בעיה, כי אתה משתמש בנתון לא נכון, אז קשה לי לענות. לא, בקיצור זה לא נכון מה שאמרת. טוב, נו, הלאה. מה? לא, אי אפשר להסביר כי כבר נגמר השיעור. שלום.